ברשות שלום מרא דאתרא הרב דב ביגון שליטא, יש לו קשר כפול לירושלים ולחיפה. ירושלים מצד מקור חיותנו, בית חיינו, הלימוד בישיבת מרכז הרב, בית אבא זצ"ל. גם אני הקטן הייתי למעלה מ-10 שנים, יש לומר שנולדתי בבית הרב במציאות בזכות אבי מורי זצ"ל, והוא נשוי, אני חושב, לאישה חיפאית, גם מסויבת, כן? אז ככה שאנחנו נפגשים כאן וגם כאן, ואני עושה מה שחזל עשו כשנכנסו לקרם ביבנה, פתחו כולם ודרשו בכבוד אכסניה. מעניין, הגרסה במדרש זה בשפרעם. שני המקומות היו מקומות שגלתה אליהם סנהדרין. פה ברוך השם זה לא מקום שגלתה סנהדרין, פה בעזרת השם תהיה סנהדרין, ירושלים עיר הקודש. אני לא מדבר על הסנהדרין המאורגנת עכשיו, אני פשוט לא בקיא בעניין, אלא על מה שמובטח, ואשיב השופטה הרכב הראשונה, ביועצה הרכב התחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריאה נאמנה, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. כן, ברוך השם, שמזכה אותנו להיפגש בירושלים, בבית הזה שמגדלים בו תורה, ומקרבים בו את ליבם של ישראל לאביהם שבשמיים. והנושא של כל היום הוא נושא הזהות היהודית. הנושא שאני בחרתי לדבר עליו הוא ישראל ואומות העולם, בעבר, בהווה ובעתיד. הנושא במידה מסוימת שלו במחלוקת, היחס אל הגויים, והיחס במידה מסוימת לדתות אחרות שמתיימרות למצוא להם שורשים ביהדות ובתורה, ואפשר לומר, קוראות לעצמם דתות אברהמיות, כך הם קוראות לעצמם. הרמב״ם בנוסח מקורי, שאחר כך מושמט על ידי הצנזורה, אומר שהם באו לעולם ליישר את הדרך למלך המשיח, ככה לשונו של הרמב״ם. זאת אומרת, מין להוציא אותה מעבודה זרה, כמובן עדיין לא הגיעו לשלימות, לטהרה, אבל היסוד ישנו של אמונה באל אחד, עם כל ההסתייגויות לגבי דברים שקלקלו, המינים וכן הלאה. כל פנים, השאלה של היחס היא שאלה קשה. ויש בה שוני בין הגישה שלנו בעולם, בין הגישה שלנו בארץ ישראל, בארץ הקודש, במצב שאנחנו נמצאים בו. אני אסביר. כאשר יש סכנה של התבוללות, התבוללות לא רוחנית, לא מחשבתית, אלא מציאותית, ההדגשה של המבדיל והשונה והמפריד חייבת להיות יותר חזקה מאשר המציאה של הדברים המשותפים ש כל בני נוח שותפים להם, ואנחנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, יש לנו תפקיד כלפיהם בעניין הזה. ההדגשה של המייחד והמפריד, זה לא לבוא לידי התבוללות. כי צריך חוזק פנימי חזק, וחוסר כל תסביך נחיתות, והרגשה של בחירה וסגולה ואמונה, זה לא להתפעל מהכוח ומהמספרים ומהתוקף ומריבוי הנכסים שבאומות העולם, שבדתות העולם. לכן היו מגדולי ישראל שנמנעו מוויכוחים ומפגשים על כמה שאפשר, ויש גזירות מיוחדות שגזרו להתרחק. בארץ ישראל, בית חיינו, ובמצב שאנחנו נמצאים בו, שאני מאמין באמונה שלמה, שאנחנו נמצאים כבר בתוך ימות המשיח, מורנו המשותף, הגאון הצדיק, רבי צבי יהודה זצ"ל, צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, כשהיו אומרים, תחילת גאולתנו, התחלת בגאולה, הוא אמר, לא, זה כבר ימות המשיח, לא תחילת גאולתנו. ימות המשיח יכולה להיות תקופה ארוכה, כפי שידוע בגמרא. כאן מצב אחר, אנחנו צריכים לדעת ש אנחנו, יש לנו זהות מיוחדת ותפקיד מיוחדת כעם סגולה, אבל כל אומות העולם עתידות לבוא ללמוד מאיתנו את דרך עבודת השם, ואנחנו גם מתקרבים למצב הזה, שהגויים באמונותיהם, והדתות שלהם, והרשנות שלהם, יכירו בעליונות של עם ישראל ובסגולתו ובחירתו, אם כי עדיין הדרך החוקה שלקיים את הפסוק, והסירות היא בלעו מפיו, שיקוצה ובין שיניו, ונוסף גם הוא לאלוקנו. אחר חסקיר דברים שכתב אור ישראל וקדושו, מרן הרב קוק זצל, אבי אברהם יצחק, הכהן זצל בעניין הזה, שהוא מזכיר את הפסוק הזה לגבי הנצרות והאסלאם, אבל הוא יחד עם החזון של אחרית הימים, שהם יהיו הראשונים שאנחנו נקרב, ננקה מהשמצי עבודה זרה שדפקו בהם, זה ייעוד של עם סגולה ושל ארץ סגולה, לא מנותקת מכל העולם, אלא במצב מיוחד, שיש לו ייחוד וייעוד. אמרתי ייחוד וייעוד. אולי אני רוצה להסביר את זה על ידי התייחסות לדמות של אברהם אבינו עליו השלום. צד אחד אברהם אבינו הוא ראשון המאמינים באל אחד, והוא אברהם אבינו נאמר עליו ש... נקרא, עלי חזל, שנקרא אברהם העברי, שכל העולם כולו מעבר מאחד והוא מעבר השני. זו ההדגשה של, של, של השוני, של הייחוד, של ההפרדה ושל ההבדלה. מעבר הנהר, לנהר אולי ימים שלמים זורמים בינינו לביניהם, להבדיל מקודש לחול, בין תמל את האור, בין ישראל לעמים. אנחנו אומרים את זאת בכל מוצאי שבת. זה אברהם אבינו עליו השלום, אברהם העברי. מצד שני, כמו שכולנו יודעים, אברהם אבינו נקרא אב המון גויים, נתברך בכך שיתברכו בו כל גויי הארץ, בו בזרו כל גויי הארץ. והאוהל של אברהם אבינו היה פתוח מארבע רוחות העולם. אבל זה דברי חז"ל במדרש. בני הזמן אני לא נותן את המקורות, אבל אני כולכם תמצאו את המקורות אם תחפשו אותם. זאת אומרת שיש כאן מצב של פתיחות, ולא רק פתיחות, אלא הכנסת אורחים. והכנסת אורחים לא כלפי בני ברית דווקא, אלא כלפי אנשים זרים. שאלו אותם שלושה אנשים, שוישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל, נראו לו כבדואים, כנוודים, שמשתחווים לאבק רגליהם. והיה צריך לומר להם, רחצו רגליכם, ישנו תחת עץ. יש עבודה זרה כזאת של אבק הרגליים. בעולם יש היום עבודה זרה לאליל או לאל של הדרכים, שאני ממש ראיתי במקומות בעולם שיש דבר כזה, מציאות כזאת, שיש איכונים מיוחד שמי ששומר את הולכי הדרכים. זה הפשט משתחווים לאבק רגליהם, זו עבודה זרה ממש. איך אברהם אבינו עליו השלום, במצב שהוא נמצא בו ביום השלישי למילתו, קם ורס לקראתם בפתח האוהל. אמנם הוא אומר להם, רחצו רגליכם, וישנו תחת תחת האור. אבל רב חסל אומרים, כך היה אברהם אבינו עושה, היה אומר להם איך לאכול, לשתות, ולהשתען תחת העץ. אחר כך הוא אומר להם, תנו ברכה למי שהכל שלו. אחר כך הם התחיל להסביר למה זה אל אחד, אבל התחיל איתם בדרך של קירוב. זה אותו אברהם אבינו עליו השלום. אב המון גויים מצד אחד, ודיברו לך כל גויי הארץ, ומצד שני ייחוד. והייחוד והייעוד שנראים כתרתי דסתרי, זה כאשר מצומצמים. כאשר ניגשים בגישה של חסרת אמון עצמי וביטחון עצמי, אז כמובן שצריך להיזהר ולהתרחק. אבל כשאברהם אבינו עליו שלו יודע שיש לו ייעוד בעולם, לקדש שם שמיים בעולם, ושכל גויי הארץ ידעו שיש השם אחד ושמו אחד, הרי המצב הוא אחר לגמרי. אז הוא, על זה, הוא אומר גדולה, הכנסת אורחים יותר מכל פני השכינה, ולא שמים לב. בגמרא במסכת שבת, יש שתי גרסאות, אחת אומרת כהכנסת פני השכינה, השנייה אומרת יותר מהכנסת פני השכינה, כי אברהם היה עודנו עומד לפני השם, היה עומד בתפילה, כך משמע כאן, ומדברי חז"ל. והוא עוזב, אומר השם ענת הרוב על הדרך, וזה קודש, קודש במקרא עם חול, וזה קודש, לכן אני לא אומר את זה בפי, ואברהם אבינו הולך ורץ לקראתם להכניס אותם להכנסת אורחים. זה נראה כתרתי דסתרי, וזה לא תרתי דסתרי. כאשר יודעים שיש לנו מעמד מיוחד בעולם, ואתם כהני השם תקראו, שמי שרוצה לראות את החזון לאחרית הימים, ייקח את הרמב"ם הלכות מלכים בפרק האחרון, איך הוא מתאר את העולם בימות המשיח. שכל העולם כולו צמא לדעת את השם, ואנחנו המלמדים את כל העולם תורה לדעת את השם. זה הרמב״ם, זה כבר לא בספרי מחשבה ומוסר רעילים, אלא הרמב״ם שפוסק הלכות. הלכות מלאכים הם הלכות. מלאכים ומלחמותיהם, גם בזמננו צריך להזדקק להלכות הללו. אנחנו מזדקקים להם כמעט כל יום, יום, שעה, שעה. מתאר את אחרית הימים כמצב של ייעוד מיוחד, של להיות אור לגויים. כמובן, בזמן הגאולה, שכפי שאמרתי, אנחנו מתקרבים אליו. זאת אומרת, יש פה מתחילת הדרך של אברהם אבינו עליו השלום, תהליך של בירור, אברהם היו לו שני ילדים, ישמעאל יותר, אבל אלה העיקריים, ישמעאל ויצחק, ויצחק נפרד מישמעאל, עונה אחר כך עשה תשובה, מי שרוצה להבין את העניין, יראה את אור החיים הקדוש על המקום, שמדבר על הבשורה שהתברסם אברהם אבינו, שישמעאל גם כן יחזור בתשובה. כך יצחק ו... שיש לו שני ילדים, יעקב ועשיו, ועשיו לא חזר בתשובה, וההלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב, והוא עד הסוף ניסה אפילו להקים את קבורתו של יעקב במערת המכפלה, עד שחושם עשה מה שהיה צריך לעשות, ונתפנתה הדרך. זאת אומרת, יש כאן מציאות של בירור, תהליך הבירורים. אז אני לא בא חלילה לטשטש את הסכנה של עבודה זרה ושל התבוללות, אני בא לומר שצריך לדעת שזה זמני, ובסופו של דבר מגיעים למצב של ייחוד וייעוד של עם סגולה, שיש לו תפקיד לפי כל העולם כולו. כדי להמחיש את העניין יותר, אני רוצה להתייחס לתפילה שאנחנו אומרים בכל יום שלוש פעמים. אנחנו אומרים בכל יום את תפילת עלינו לשבח. יש מסורת שנתקנה על ידי יהושע, שכובש ארץ ישראל. וממש... שני השלבים, השלב הראשון של ההבחנה וההבדלה וההסתייגות, ואפילו מידה מסוימת יחס של זלזול ושל בוז, שלא עשם את גויי הארצות, לא שם את משפחות האדמה, שלא שם חלקנו קיים וגורלנו כל עבודה. יש עוד גרסה שהם משתחווים לאבל וריק וכן הלאה. ועוד היו יהודים שהיו מוסיפים לזה יריקה, שאולי לא ראוי לעשות בבית הכנסת. אחר כך, אם כן... אין לנו שום עסק איתם, הגויים הללו, מה העסק שלנו איתם? ומצד שני, אנחנו אומרים בחלק השני של התפילה, על כן לקבל לך השם אלוקינו, לראות מהרה בתפארת עוזיך, להפנות לך כל רישי ארץ, יקירו אלו כל יושבי תבל, כי לך תקרא כל ברך, תשבע כל לשון, לפניך השם יקרו ויפול, היום יהיה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, יש ממש חזון שאנחנו מלמדים את כל העולם, תפילתנו לקדוש ברוך הוא, שכולם יחזרו בתשובה, כל גויי תבל. זאת אומרת, אם רואים בכל גוי פוטנציאל של גר, של גר תושב, לא של גר צדק דווקא, ששומר שבע מצוות בני נוח, ראיתי שאלה שעוסקים בסנהדרין עשו עכשיו איזה כנס מיוחד בעניין של שבע מצוות בני נוח, אבל זה עניין חשוב, צריך לדעת את זה. הם כולם יצוריו של הקדוש ברוך הוא, ברגע שהם שומרים שבע מצוות בני נוח, זה מה שדורשים, הם לא יותר. זה הרבה מאוד מבחינת מניעת עבודה זרה ומוסריות. יש לנו תפקיד כלפיהם, כלפי העולם. מצד שני, אנחנו כאן רואים מצב מיוחד שכל גוי פוטנציאל הוא גר תושב. להבדיל, בין גוי ליהודי, כל יהודי שאני רואה אותו, היום קוראים את זה יהודי חילוני, פעם קוראים את זה חופשי, יהודי שלו שומר מצוות, צריך להתייחס אליו כפוטנציאל של בעל תשובה. ואני אומר זה כאן במכון מאיר שידוע בקירוב אנשים לדרך השם, לדרך דרכי תשובה. צריך כך להסתכל על כל יהודי, אפילו שזה נראה כל כך רחוק. אסור להתייאש מאף יהודי שבקרבו פנימה יש ניצוץ קודש, שבסופו של דבר הוא יכול להפוך לבעל תשובה. שמישהו סיפר לי ששר החוץ שעכשיו התפטר, סילבן שלום, יש לו בן שקראו אותו לא פחות ולא יותר בשם נמרוד, והנמרוד הזה נעשה בעל תשובה. כך שמעתי, אתמול מישהו סיפר לי. אבל אני אומר גם כלפי גויים אותו דבר. הם בני אדם שנבראו בצלם אלוקים, אי אפשר להתעלם מזה, וברגע שהם, ואנחנו לא רוצים שהם יהיו גרי צדק, אנחנו לא מחפשים מזה. חושבים שהם יהיו גויים טובים, דיינו גרי תושב, שומרי שבע מצוות בני נוח. על ימות המשיח, יש הלכה שאין מקבלים גרים ימות המשיח, כי הגירות אולי לא אמיתית, זה כמו שבזמן מגילת אסתר, למה רבים מעמי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. אז זה מסיבה אחרת, אז זה לא אמת. אז זו שאלה של להבטיח. למצב הזה עוד לא הגענו. אומרת, היסוד הוא צריך לא לפחד מאומות העולם, לדעת שאנחנו נבחרנו על ידי הקדוש ברוך הוא להיות לו עם סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. לפתח את הגאווה ואת התודה לקדוש ברוך הוא, ואת הכרת הכבוד העצמי של שליחות שאנחנו חלק ממנה, לא כלפי עצמנו בלבד. אנחנו צריכים להעמיק את השורשים שלנו, ואת הידיעות שלנו, ואת המחשבות שלנו, ואת הקדושה והטהרה שלנו, ואת עבודת השם שלנו, כדי שנוכל לשמש בתפקיד הזה של קירוב. אבל לא על מנת לשנוא, אין לנו שנאה לגויים. יש לנו הסתייגות מהעבודה זרה שלהם, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה שהם כולם עתידים לחזור בתשובה של גויים. אולי אתם מופתעים שאני אומר על גויים לחזור בתשובה, אי אפשר להיות מופתע. ביום כיפור, בתפילת מנחה, אנחנו קוראים את הפטרת נינווה, והגמרא אומרת שיונה, הנביא, לא רצה ללכת, מפני שהוא ידע שהגויים הם קרבי תשובה, פחד מה שקרה אחר כך, ונסלח להם. זאת אומרת, יש מציאות של תשובה של גוי, לא רק של תשובה של יהודי. דיינו, ישראל ואומות העולם, זה מציאות שיש בה ייחוד ויש בה ייעוד, ואי אפשר להתעלם מאומות העולם. צריך לדעת שיש בעולם אומות העולם, צריך לדעת שההתנהגות הלא טובה שלנו היא חילול השם, וההתנהגות הטובה שלנו היא קידוש השם. וכל עניין חזרת ציון ושיבת ציון והחזרה לארץ ישראל, בא כדי למנוע את המשך חילול השם של הגלות שלנו. אני אומר את הדברים האלה, ודאי זוכר כבוד הרב ביגון, שמורנו הרב צבי יהודה זצ"ל היה רגיל לחזור על זה כל פעם, יחזקאל פרק למד וב, הפטרת פרשת פרה. לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי למען שמי הגדול שחיללתם בגויים, לאמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו, ואחמול על שמי הגדול שחיללתם בגויים. ואת הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לארץ ישראל, כי זה חילול השם שהעם הזה שהוא בחר לו לעם סגולה נמצא בגלות, נמצא בשעבוד. ולמי שיודע את העם, הליכות העולם של גויים, אני הזכיר הרב ברמז שבתפקידי ברבנות הראשית אני יושב בראש ועדה שצריכה להתייחס ולהיפגש עם ראשי האמונה שלהם. אז הם במשך שנים היו מטיפים לשיטה שאנחנו איבדנו חלילה את הזכות להיות עם סגולה, כי חשנו באלוהות של אותו האיש, והם עם סגולה. כך הם לימדו. רק לפני 40 שנה, אחרי שתי תופעות, אחרי השואה האיומה של השמדת יהדות אירופה, מצד אחד ואחרי מדינת ישראל, שזה עומד בניגוד לכל ההסבר הזה, הם חזרו בהם. והיושב ברומא הוציא הודעה לכל אלה שכפופים לו, שצריך לדעת שאלה האחים הבכורים. קשה להבין את זה, אבל אני מריח בזה כבר פעמי משיח. אמנם עדיין הם עוד בדרך, יש להם הרבה עבודה זרה, אבל עצם השינוי הזה אומר שפה קורה משהו, שהעולם רואה אותו. חזרת עם ישראל לארץ ישראל ובניין ארץ ישראל, זה כאילו ששם שאין למעלה ימינו, לעיני הגויים. זה גם חייב להתחשב באומות העולם. לא, אי אפשר לומר, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, נעשה, איך היה רגיל לומר המנוח דוד בן גוריון, ראש ממשלת ישראל הראשון, היה אומר, לא חשוב מה שיגידו הגויים, חשוב מה שיעשו היהודים. ככה רגיל לומר. אנחנו רואים שזה לא ככה. המעשה המפורסם של תושבי גבעון, שהיו משיבת העממים, היו חיבים, הם שמעו את הניצחונות שיש ליהושע בן נון, שהולך וכובש את ארץ ישראל, ורצו להציל את עצמם, כאשר קיבלו את הכתבים. הגמרא אומרת ששלושה כתבים שלח יהושע בן נון, יש גרסה עד שלא עבר את הירדן, יש גרסה עד שלא התחיל המלחמה. אז מה, מי שרוצה להשלים ישלים, מי שרוצה ילך ילך, מי שרוצה להילחם ילחם. אז הם לא ניצלו את ההזדמנות הזאת של יהושע בן נון לפני שעבר את הירדן, או לפני שהתחיל לרבוש, יש כמה גרסאות. כי הפסוק היא תקרא ולעיר ללחם עליה, וקרא אליה לשלום, יש מחלוקת הראשונים, אם זה חלל מלחמת מצווה או לא, לרמם זה גם מלחמת מצווה. אחד מלחמת מצווה, אחד מלחמת רשות, כך הוא מתחיל בהלכות מלכים. זאת אומרת שיש לנו כאן מצב שבאו האלה האנשים ורימו את יהושע. כל אדם שמכיר קצת משפט העמים, או חוכמת המשפט הכללי החילוני, בוודאי גם על פי ההלכה זה ככה, אם אתה עושה הסכם עם מישהו בתוך טעות בזהות שלו, אז ההסכם הוא לא הסכם. אפשר, הוא בטל ומבוטל. מה, הם רימו אותך, הם באו ורימו. אז אומר הרמב״ם, זה גמרא, אבל הרמב״ם מביא את זה להלכה, למה יהושע והנשיאים יחזיקו את ההסכם? אומנם נתנו להם להיות חוטבי עצים, משואבי מים וכן הלאה. יש הסיפורים הידועים. אבל למה? לכאורה יכלו להגיד, רימיתם אותנו, אנחנו פטורים מההסכם. ויש כאן ברקע מצוות עשה ומצוות לא תעשה. העניין של להשמיד אותם ולא לתת להם חנינה. לא עשה ככה יהושע בן נון. יהושע והנשיאים, לשונו של הרמב״ם. יהושע והנשיאים. למה? מפני שלא רצו שבעולם יגידו שבני ישראל מבטיחים, חותמים הסכם ולא מקיימים. מפני חילול השם. זאת אומרת שרואים שיש התחשבות באומות העולם, אי אפשר להגיד שלא. אדרבה, בגלל שיש התחשבות, צריכים להיות יותר בסדר, יותר מוסריים, יותר גבוהים ברמה, ולא להתפעל מהגויים. וחלילה וחלילה לעיני הגויים לומר שאין לנו זכות על ארץ ישראל, שאין לנו זכות לשבת כאן. אדרבה ואדרבה, כל גוי צריך לדעת שאם הם אומרים, גם הנוצרים וגם המוסלמים שמקבלים את התנ"ך, הם קוראים את זה ברית ישנה, ויש להם את הברית חדשה שלהם, וברור שאנחנו לא מסכימים לזה, אבל הם מקבלים את זה. מה פירוש הדבר? שם כתוב פעם אחרי פעם, גם אצל בחומש, שבני אברהם, יצחק ויעקב, הם לא בני אברהם, יצחק ויעקב. הם יכולים יותר בני אברהם או בני יצחק, אבל לא בני יעקב. אז ההבטחה האלוקית לתת את ארץ ישראל, עם ישראל קיימת, והם לא יכולים להכחיש אותה. היא נמצאת, נמצאת בכתבי הקודש, שהם אומרים שהם מאמינים בהם. איך הם ביישבו את הדבר, אינני יודע. אספר לכם סיפור. הייתי בזה ועידה בינלאומית של נציגי כל הדתות. היה שם האישיות הכי בכירה של האסלאם, מאל-עזר שבקהיר, שמו שייח' טנטאווי. והפגישו אותנו לשיחה באחורי הקלעים, מתורגמן, אני לא יודע אם הוא הבין או לא הבין, הוא דיבר בערבית, אני דיברתי בעברית. אני שאלתי אותו את השאלה הזאת, שיסביר לי כבודו, איך אתם יכולים להתנגד לעניין של שיבת ציון של עם ישראל לארץ ישראל, לעניין של העצמאות היהודית, כל העניין, כשזה חלק מהתנ"ך שאתם מאמינים בו. ונביאכם אמר שהוא לא בא למחוק את זה, אלא להוסיף על זה משלו. הגוי הזה לא ענה לי, לא היה לו מה לענות. הוא אמר, מה אתם מדברים בשם דת, בשם תנ"ך? כמה אנשים דתיים יש לכם ברוב השלטונות כאן הם חילוניים, אין לכם זכות לדבר בשם התנ"ך. זה חילול השם. לצערנו, העניין הזה שכל מי שמרבה בעלי תשובה בישראל קוראים לקידוש השם בעולם. וכל מה שיש מצב לצערי שהמדינה מתרחקת מדרכי תורה ומשמירת מצוות, ומטשטשת את הזהות היהודית שלה, ולצערנו זה תהליך שאומנם די איטי, אבל הוא קיים, כולנו יודעים את זה. לדעתי עניין ההתנתקות שהיה, חוץ מכל החשבונות הפוליטיים והצבאיים, היה חילול השם נורא. כאילו שאנחנו מודים קבל עם ועידה בעולם שיש זכות לעם אחר על ארץ ישראל. למען דעת כל עמי הארץ, כשם השם נקרא עליך וירו ממך, צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא יבטיח לנו והם חייבים לכבד את זה. הם אומרים שהם מאמינים בהשם שנתן למשה את התורה, ומשה הוא נביא שלהם. כשהייתי נער בירושלים, אני יליד ירושלים. לקח אותנו המורה, היום קוראים לזה מורה, אז קראו לזה רבה, לטייל בערי יהודה. והגענו שם לכיוון ים המלח. זה יום שהמוסלמים מאמינים שהוא יום פטירתו של משה רבנו עליו השלום. פתאום אנחנו רואים שהולכים עשרות, מאות, אלפים של ערבים לבושים לבנים, ועולים על איזה הר. שאלנו אותם, מה זה כאן? ומה אתם לא יודעים? זה נקרא נבי מוסה. מה זה נבי מוסה? הנביא משה. הם מאמינים שהיום יום פטירתו ושם הוא קבוע. אנחנו יודעים שזה לא אמת, כי בתורה כתוב בפורש שלא ידע איש קבורתו עד היום, אבל הם מאמינים ככה. זאת אומרת שאתם הולכים לכבד את משה רבנו עליו השלום. אתם טוענים שזה שלכם, שאתם בני אברהם, זה שלכם. איך אתם יכולים להתנגד למה שכתוב בתורת משה? אני חושב שהנקודה הזאת היא חשובה מאוד. לדעת, לחזק את הזהות היהודית, לדעת שזה ניסיון קשה, מה שאנחנו עוברים כך, בגלל שאנחנו לא הצלחנו לקרב את ליבם של ישראל לאביהם שבשמיים כמו שהיינו צריכים, אבל אני אומר, אבל השמים אנחנו, משתדלים לעשות מה שאפשר, ובבית הזה ודאי שעושים מה שאפשר, כמה שיכולים, אבל לצערנו עדיין מוקדי ההשפעה לא בידינו. בימים האחרונים שומע את הרדיו, ושדברים על מה שעולה בחברון, ואני חושב שאסור היה ללכת בדרך של שהלכו שם הנערים עם האלימות, עם האבנים, עם התקופנות, בגלל חילול השם, כי זה נותן חרב בידי אויבינו ויריבינו, אחינו, שוננו, מנדנו, שהם יכולים לצאת לקראתנו, אבל לעצם העניין, אין מקום בארץ ישראל שמותר להגיד ליהודים לא לשבת בו. זה ממש נגד דעת תורה. זה חילול השם שאין כמו. בכל זאת אסור להתייאש. כי בסופו של דבר, כל אלה הם חבלי משיח. ופה אני אזכיר פעם שיחה שהייתה לי עוד פעם, היום הרבה להזכיר את מורנו המשותף, את הרב סיולה זצ"ל. פעם באיזה מצב קשה שהיה, ראה שאנחנו ככה מדוכאים, אז הוא אמר לנו, אתם שורכים את המדרש בשיר השירים רבה. איזה מדרש? כל דודי, הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפש על הגבעות, דומה דודי לצבי או לאופר הילים על הרי בטר. כי גואל הראשון, גואל האחרון. מה גואל הראשון? נגלה ונכסה, וחוזר ונגלה וחוזר ונכסה, כך גואל האחרון. יש שם דבר תמוע ולא מובן על מספר השנים של הכיסוי, ואנחנו לא יכולים לחשב קיצים ולהבין את המדרשים הללו. אבל עצם הדבר הוא שצריך לדעת, כמו הצבי הזה שעולה, ככה היה רגיל הרב צבי לומר, עולה עד למעלה, עד הפסגה. ניצחונות של עם ישראל שהיו בארץ ישראל, הישועות, ששום היגיון היה אפשר להסביר אותם, רק על ידי אמונה. לצערנו, אלה שלום כוחי ועוצם ידי, הם יודעים בליבם שזה לא ככה. בלי, זה הכל היה ניסים. ניסים בדרך הטבע, אבל ניסים. צריך לדעת אחר כך שהצבי הזה יכול גם לרדת למטה. ואם הוא יורד עד הגיא, וחלילה וחס, לפעמים יכול הגיא הזה להפוך להיות גם גיא צל מוות. צריך לדעת שמה שאמר דוד המלך עליו השלום, גם כי אלך בגיא צל מוות לא יירא רע, כי אתה עמדי, צריך לשנן לעצמנו את זה. עוברים גם תקופות קשות כאלה. אסור חלילה להתייאש, זה ניסיון שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו. צריך לדעת שאחרי הירידה, כל מה שהירידה יותר עמוקה, תבוא עלייה יותר גדולה אחריה. עד שפסקו הירידות בעזרת השם במהרה בימינו. לכן אני אומר, כשאני אומר שיש לנו ייחוד ויש לנו ייעוד, יש לנו שלילה של הבדלה, ויש לנו אמונה של קידוש שם שמיים בכל העולם, והם אינם סותרים, זוהי הדרך שאנחנו מוצאים בכתפיהם של רבותינו, יסוד בית המדרש של מרן הרב קוק זצ"ל, שהוא היה בנה את שיטתו על מסורת שהתחילה בדבריו של רבי יהודה הלוי, זכותו תגן עלינו, בספר הכוזרי, ישראל באומות כלב באיברים, רב החולאים מכולם ורב הסגולות מכולם. אז כשלומדים את זה באופן שטחי, מבינים רק את הצד של המחמאה שיש בזה, השבח שיש בזה. הלב הוא העבר הכי חשוב באדם, אם הלב נפגע אז אי אפשר לחיות. אבל שוכחים שלב לא יכול להתקיים לבד. לב נמצא בתוך גוף, בתוך איברים. ואם תקחו אדם ותוציאו את כל האיברים, יש רק לב, הוא לא יחיה. זאת אומרת שהלב הזה יש לו תפקיד. כמו שהלב מזרים דם באיברים, אנחנו צריכים להזרים אמונה בעולם. ולהתגבר על כל המכשולים. וזה הלב שלנו, אנחנו לב העולם. ישראל הוא לב העולם. דברים אלה ששמעתי הרבה בבית המדרש שלנו, מפי אבי מורי, הרב הנזיר ופי אחרים, הקדיש להם הר"ן הרב קוק זצ"ל פרק מיוחד בספרו אורות, אורות ישראל. הפרק נקרא בשם ישראל ואומות העולם. אני חושב שנלמד אותו יחד ברשותכם. ובזה אני רוצה לסכם את הדברים שאני אמרתי. ראשית העניין של הזהות המיוחדת, ואחר כך התפקיד כלפי אומות העולם. זה בפרק ה' של אורות ישראל, ישראל ואומות העולם. כל מה שנוגע לישראל ומהותו. זה נקרא הארגון שאנחנו התכנסנו לכבודו, נקרא זהות. מהות וזהות זה שני צדדים של אותה המטבע. קובעים את הזהות על ידי קביעת המהות. אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם. זאת אומרת, זה העניין שלה, כאילו שמסתלקים, אנחנו לבד ולא אכפת על מה שעולה בעולם. אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. אתם שומעים, זה דברי הרב קוק זצ"ל, זה לא דברים שאנחנו אומרים. ואז הוא בא המשפט, צריכים ממש לשנן אותו בעל פה. ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות ואמונות כולם, הינם שלושה מרכזים שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם, להיות מזינים את כל העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו. הנה כאן החזון הזה של ההשפעה על כל העולם. העניין הזה של המרכז, זה כמו שהלב הוא מרכז הגוף, כך עם ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, ותורת ישראל בתורות ובאמונות כולן. אחר כך אני אקרא את הפרק על תורת ישראל, תראו גם את ההסתייגות, מה שצריך לנקות מהאמונות של העמים שהפכו להיות בחלקם עבודה זרה. ישראל בתור אומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה ושיפתה האלוקית, משפיע הוא על כל ההיקף של כל העמים כולם, לעדן את הנשמה הלאומית שבכל עם, ולקרב את העמים כולם בכוחו למעמד יותר נשגב ויותר אצילי. דברים מפורשים, יותר לא צריך. ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ובפעולתה לחיים השוכנים בה, על כל הארצות כולם. הפעם שאלתי את אבא זצ"ל, מה נאמר על החיים השוכנים בה? היה בחוג הראייה, היה בבית הרב בירושלים, במשך שנים, בערך לפני 50 שנה, היה חוג שקראו אותו חוג הראייה, וישבו שם תלמידי הרב, באופן קבוע, גם אבא מרי זצ"ל וגם הרב סיודה זצ"ל, ולמדו את כתבי הרב. קצת נשארו רשימות מזה, וגם חוברת אחת במעגלי חוג הראייה יצאה, מי שהיה בא לביתו של הרב סיודה היה מקבל את החוברת הזאת, בני הישיבה צילמו אותה כמה פעמים, פשוט לקחו משיעור אחד או שניים ופרסמו את זה. אז אני שאלתי אז בשיעור, מה זה, מה כאן הוא מדבר על העניין הזה, ההדגשה הזאת, לעדן את האומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה ושאיפתה האלוקית, זה הסגולה של עם ישראל, להשפיע על ההיקף של כל העמים כולם, לעדן את הנשמה הלאומית כולם, ולקרב את כולם. ומה כאן נאמר על החיים השוכנים בה? לא נאמר על עם ישראל. אומנם אפשר לומר שאנחנו נקראים חיים, לא נקראים חיים כי הם לא בעלי אמונה, אבל היא עומדת להשפיע, זה כבר חלק בחזון אחרית הימים. היא עדיין, גם היום עוד לא משפיעה, כל מי שיחיה כאן, גם אם הוא גוי, הוא בסופו של דבר לא יכול לא לקבל את ההשפעה של ארץ ישראל, כי הוא נמצא בתור מקום של קדושה. והיא משפיעה על כל הארצות כולם, לאדנם ולרוממם ולקרבם לתכלית הווייתם. מהי תכלית הווייתם? לקרוא כולם בשם השם, זו התכלית של ההוויה. כאן באה ההסתייגות, זה צריך לזכור, כי זה מסוכן לדבר ככה, אנחנו מדברים באופן ליברלי, מקרבים את כולם, אז מה? אז נדשטש את הייחוד שלנו, את ההבדל שלנו, ואנחנו לא נבדיל בין התמר ובין הטהור, צריכים כן להבדיל. תורת ישראל עומדת להופיע אור גדול מתוכה, על כל השטף של רוחות האמונה השונות. כאן מדובר על האמונות שלהם, של הגויים. אצל עמים וקיבוצים שונים. גם זה עומדת, הכוונה אם אתה עומדת באחרית הימים, ככה הסביר הרב ציוד אל ישראל, עומדת באחרית הימים ותורת ישראל, להסיר בהם כל סייג וסיג ותפל, זאת אומרת, את כל הלכלוכים שהכנסו שם, ולהאיר אותם באור הקודש והטהרה האלוקית, ואני כאן הפסוק שהזכרתי מקודם, והסירותי דמיו מפיו ושיפוצה מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוקנו, והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. דברים מפורשים. ועוד זה, ברשותכם, קטע אחד מדברי הרב שהוא חשוב עוד לנושא הזה. מצד אחד, אם יש לנו שליחות כזאת, כמו שכהן צריך לדעת שיש לו שליחות לברך, הוא צריך גם לשמור על מעמד מיוחד, מדוע כהן חייב בטהרה, משום שהוא צריך להרגיש סגולה. הוא צריך שונה מאחרים. הקדוש ברוך הוא ציווה שהכהן יהיה טהור, כדי שיוכל לברך את ישראל. והברכה היא גם עבודה, והטהרה היא לא רק בזמן שהמקדש קיים, בשביל העבודה, גם בזמן הזה, המצוות הטהרה של כהנים, היא לא בטלה. אני לא נכנס עכשיו לשיעור הלכתי, אפשר לדבר על זה הרבה, מדוע למרות שאין לכהנים שום תפקיד היום לצערנו, בעבודת השם בהר הבית, הם צריכים לשמור, להימנע מכל קרבה אל תומה. והעבודה היחידה שנשארה בזמן הזה לכהנים, כעבודה, לא מדבר עכשיו על לימוד תורה, שהכהנים צריכים ללמד תורה את עם ישראל, שצריכים לבוא לבקש והם... שפתי כהן ישמרו דעת, התורה יבקשו יפיעו, כי מהלך השם צבאות הוא, זאת אומרת, שליח של הקדוש ברוך הוא. אבל הכהנים צריכים לדעת שיש להם תפקיד מיוחד, הם צריכים לשמור על טהרה. עם ישראל כולו הם כהנים, אתם כהני השם תקראו. כהנים כלפי כל אומות העולם. צריכים לשמור על טהרה. המוסריות שלנו, הזהות שלנו, הניקיון כפיים שלנו, מניעת הניצול והגזל והשיבוד של האחרים, והגניבה והגזלה וההתעשרות על חשבון הזולת, כל זה הם חובות על פי תורה, במיוחד על כל יהודי, חס וחלילה כמה חילול השם יש באותו סיפור או הצגה מפורסמת שהגויים מציגים אותה, של אותו משורר אנגלי בשם שייקספיר, על היהודי שרוצה לחתוך את ליטרת הבשר, המלווה בריבית. אפשר לדון בהלכה עם ריבית גוי, מותרת או אסורה, שזה חילול השם, אין ספק שזה חילול השם. ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים להיות יותר טובים מכל העולם, כי אנחנו כמו כהנים בעם ישראל, כולנו כמו כהנים כלפי אומות העולם. וזה צריך לדעת שאנחנו נקראים נדיבי עמים. אנחנו אומרים לפני, מי ששמע פעם את אבי מורי הרב הנזיר צה"ל אומר את הפסוקים של התהילים לפני התקיעות, לא ישכח את זה לעולם. איך, בכל מילה הבינו סודות נפלאים, רק מהניגון של המילה. אני עוד זכיתי בילדותי לשמוע את אבא מרי אומר את ההתקעה, את פרקי התהילים, ואת הרב קוק זצ"ל, הייתי ילד קטן ממש, תוקע בשופר. זה מי זה יכול לזכות למעמד כזה. אבל אחרי פטירתו של הרב המשיכו בישיבה שהאבא זצ"ל היה מקריא, אז הוא היה חוזר על הפסוק הזה, לידי ועמים נאסף הוא עם אלוקי. מצד אחד יד ברמים תחתינו, ולומים תחת רגלינו, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר יבשר לה. צריכים לדעת לא להתבייש מזה. הקדוש ברוך הוא בחר את נחלתנו, ואנחנו צריכים להדביר עמים תחתינו, אלה שרוצים לקחת מאיתנו את ארץ ישראל. ומצד שני, נדיבי עמים נאסף עם אלוקי אברהם, כי אלוקים מגיני ארץ מאוד נעלה. אומר הרב זצ"ל, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. ושיש גם לגויים כישרונות שאין לנו. לא באיש אחד, ולא בעם אחד, ולא בארץ אחת, ולא בדור אחד, ולא בעולם אחד. כי אם הם מפוזרים עם הכישרונות, והכרח השלימות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, אגב, אצל הפילוסופים של יוון, ויש גם בכתבי הרב, וגם באיגרת שכתב למור אבי זצ"ל, את המושג הזה של השאיפה לשלמות, הם קוראים לזה ארטה, זה מושג שקיים גם אצל אומות העולם, כמובן שאצלנו זה נמצא, יש אפילו דעה בכתבי רבותינו הקדושים, שראשוני הפילוסופים היוונים קיבלו חוכמה ותורה מנביאי ישראל, וחלק הם תפסו וחלק הם לא תפסו, מה שהם תפסו זה האמת שנשארה שלנו, מה שהם לא תפסו זה השקר שהם הוסיפו עליה. אבל צריך לדעת שזה עניין הזה, הרעיון הזה שיש שאיפה לשלימות, לא רק אצלנו, אלא אצל כל אדם בעולם. אז הוא אומר, הכרח השלימות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה המוכרחה לבוא לעולם. והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. והדברים שאני אקרא עכשיו עם כתבי הרב, אני לא אקרא את כל הפרק, כדאי לעיין בכולו. הם חשובים כי מצד אחד הדגשה של סגולת עם ישראל, דווקא לידי השליחות המיוחדת הזאת לעולם. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. אבל כדי לאחד במובן הכללי גם כן את כל העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שיושלמו על ידי העולם, בכל נדיבי עמים. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם. זה נושא מאוד עדין, ולצערי לא נוכל להעמיק לברר אותו, ודאי שיתנו כאן שיעורים על הנושא הזה. ממילא פנויה היא הדרך כלפי ההשפעה. זאת אומרת, לא לפחד מיפת אלוקים ליפת, בתנאי שהוא ישכום בו עלי שם. אלא שהקבלה היא מבחוץ, וההשפעה היא מבפנים. אנחנו מקבלים מהחוץ, אבל ההשפעה היא שלנו. כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל. ואין צורך להיעזר בשום כוח זר בעולם. וכל שלטון משרה בישראל מקרב פנימיות החיים, מקרב פנימיות החיים הוא נובע, מקרב אחיך מהמובחר שבאחיך. סוף תשים עליך מלך מקרב אחיך, מהמובחר שבאחיך. ולחיצוניות החיים מזדמן שצריך השלמה דווקא בחוץ. הנה הוא מביא את המאמר חז"ל, יפפיותו של יפת בועלי שם. חיל גויים תאכלו בכבודם תתיימרו. ומשפע פנימיות החיים, כנסת ישראל היא רק משפעת ולא מקבלת. השם בדד ינחנו ואין עמו אל נחר. יש כאן מעין תרתי דסתרי שלא מתעמקים. מצד זה בדד, מצד הפנימיות, אנחנו בודדים ומיוחדים, ואין להם אחרים איתנו שום שותפות, ומצד העטיפה החיצונית אנחנו משפיעים על כל העולם כולו, ויש דברים שיש להם ואין לנו. זאת היא הלאומיות והאוניברסליות מצד אחד. עד הרמה, עם ישראל בגלל השליחות שלו, צריך לחזק את הלאומיות שלו, וצריך לדעת שאנחנו באנו לעולם כדי להיות כהני השם משפיעים מהפנים שלנו על כל העולם כולו. אני אקרא עוד כמה מילים. התכונה האוניברסלית, דברי הרב צצל, ספר אורות, ממלאת לעולם את לב עדיני הרוח שבבני האדם. על כן ירגישו מחנק אם יסגירו אותם ברוחם רק בתוך חוג לאומם. זה החזון של, של האינטרנציאליות, של הגלובליות, של, של שותפות עם כל עמי תבל. הם מרגישים, מה זה, אנחנו נהיה רק לאומיים? יש מה שקוראים לאומנות, הם מגנים את זה. כאילו שאני, אני גרמני, אני צרפתי, אני יווני, אני ככה, אני יותר חשוב. ואלה האנשים בעלי עדינות רוח מרגישים שזה דבר שלילי. זה קוראים בלשון המדוברת לאומנות, לא לאומיות, לא סגולה, אלא לאומנות. ומצד שני, הוא אומר, האומה שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה, נדיבי עמים, עם אלוקי אברהם, כמו שהזכרתי מקודם את העניין, היא דורשת לעולם מעשים המחוקקים יפה את טיפוסה בקרבה פנימה. זאת אומרת, יש זמרה פנימית, ביטוי של הרב זצ"ל, השעה כבר לא מספיקה להיכנס לפרטים, היא לא תידום מזמרתה הפנימית, אבל בכוחה הכללית, אנחנו מקורגה את ההמון המפלגתי. תאגד את כל האומה כולה, וצריכים לדעת שכל הדעות הכוזבות שהורסות את העולם, אנחנו צריכים להתגבר עליהם, וכל מה שנהיה יותר עמוקים בזהות הפנימית שלנו, יותר הגויים יכבדו אותנו, בסופו של דבר יקבלו מאיתנו את הדרך האמיתית, את דרך התורה. מוריי ורבותיי, הדברים שאמרתי הם דברים לא פשוט. נכון הוא שהקיום מצוות שלנו שונה מקיום מצוות של כל אומות העולם. הם חייבים רק בשבע מצוות, ואנחנו חייבים ב-613 מצוות, בתרי"ג מצוות. ובוודאי שההבדל היא לכאורה היה צריך להיות שלח שומרי מצוות. אומר הרב זצ"ל, זה טעות. יכול להיות רעיון מקיף והולך את כל האדם כולו בלי שמירה מצוות. אלא האמת היא שצריך להיות חטיבה מיוחדת בעולם. דהיינו כמו שכתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא. מה כתוב אצלנו? שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. בתפילין של הקדוש ברוך הוא מה כתוב? ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. צריכים להיות לדעת, להיות חטיבה עצמית. זו, כמו שהתחלתי בתחילת דבריי, אברהם אבינו כל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר השני. ומצד שני צריך לדעת שההבדל של ישראל לעמים בא כדי שהאנושיות הכללית כולה תוכל לכבד אותנו ולקבל מאיתנו. לא חלילה וחס שיעבור ייחוד ישראל מן העולם, גם באחרית הימים, אבל יהיה תפקיד. וזה לא קורה ביום אחד. יוכל ארץ פעם אחת, יוכל גוי פעם אחת, כי חלה גם ילדה ציון את בניה, ציון במשפט יבדה ואשר ויביא צדקה. החזון, קשה לו להבין את הדברים, אבל אני רוצה לסכם אותם בעוד דברים מתוך כתבי הרב. אחרי הפרק של ישראל לאומות העולם, הרב ציון הזה כתב את הפרק לאומיות ישראל, ששם דווקא ההדגשה של ההבדלים. קודם מדבר על ההיקף, אחר כך על הייחוד. אבל הוא מדבר על אחרית הימים, שכל האנושיות תהיה כמו משפחה אחת. מוריי ורבותיי, תקשיבו, בזה אני רוצה לסיים. ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת, וחלו אז כל התגרות וכל המידות הרעות שהיוצאות מחילוקי עמים וגבולותיהם. זה אותו החזון שהיה אצל אלה שסילפו אותו אחר כך. איך לא אמרו, כל פועלי העולם תתאחדו, כך היה הסיסמה שלהם. במציאות היה הם היו הרשעים הכי גדולים, אבל הסיסמה, הוא אומר, כל התגרות וכל המידות הרעות באות מגבולות. אם יש גבולות, אז יש מלחמות. אבל העולם צריך לעידון התמציתי, שהאנושיות משתחלת על ידו באושר הציוויונים המיוחדים של כל אומה. זאת אומרת, אי אפשר לטשטש. שמעתי למשל מאבא זצ"ל, כמו גינה. אין גינה יפה שיש בה רק סוג אחד של פרחים. גינה יפה היא רב גונית. כל מיני סוגים של פרחים. גן, העולם זה הגן של הקדוש ברוך הוא, גן העמים. דודי ירד לגנו לארוכות הבוסם, לראות בגנים קוטל שלוש שנים. אלא צריך להיות גנן שיוצר את ההרמוניה ואת היופי. אחרת יכול להיות דבר מאוד מכוער. זאת אומרת, לא סוג אחד של פרחים, אבל צריך להיות גנן. והגנן הזה, הקדוש ברוך הוא נתן את התפקיד לעם ישראל להיות הגנן של העולם. זה החיסרון תשלים כנסת ישראל, שבתכונתה היא כמין אוצר רוחות גדול, הכולל בקרבו כל כישרון וכל נטיית רוח עליונה. ומילואה הגמור של כנסת ישראל, מה שמדבר שהיא תתמלא, שתגיע לשלימות, יהיה שמור בעולם, בייחוד על די כישורה עם כל העולם כולו, כל הטוב שיוצא מפלוגת עממים. מהצד החיובי שבהבדל שבין עם לעם, בין ארץ לארץ. ושוב, לא יימצא שום צורך בהתפלגות ממשית. והיו כל העמים הכלליים חטיבה אחת. ועל גביהם בתור אוצר קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש, סגולה מכל העמים כאשר דיבר השם. מקווה שקצת קירבתי אתכם לשיטה הזאת שלמדנו בית מדרשנו, שהיא מצד אחד מדגישה את סגולת האדם המיוחדת של עם ישראל, וההבדל היסודי שבין אמונתנו ודתנו ובין אמונות אחרות, גם אלה שבאות מהשפעתה, ככה כותב הרב זצ"ל, צריך לדעת שבכל זאת הם באו מהשפעתם, הם אחרת מאיתנו, עם חזון אחרית הימים. לא צריך להתייאש מירידה זמנית, לא צריך להתייאש מהניסיונות. אמנם אמר אחד בחכמי ישראל, המוראים הקדושים, על חבלי משיח ייתה ולא אחמינה, אבל אנחנו בזה, אנחנו מבחינת על כוחך אתה חי, על כוחך וכולו, ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו חיים בתקופה גדולה מאוד בתולדות ישראל, צריך להתחזק, ובעזרת השם, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, וכל הגויים כולם יעלו לארץ ישראל, יעלו לירושלים, לא רק בחג הסוכות, מנבא הנביא יחזקאל, אלא בכל השנה כולה. והנבואה הזאת שמופיעה גם בישעיהו וגם במיכה, מדברת על כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים לכל העמים. והיום ביום ההוא יהיה נכון הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו עמים, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו, כי בציון תמצא תורה ודבר השם ירושלים במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. סליחה שאני
אמשיך. אני רוצה להודות לכבוד הרב שר יישוב הכהן, שהוא כהן, שמענו כאן ממש דברי כהונה. ממלכת כהנים וגוי קדוש. אפשר לשבת. ובאמת הרב ציודה זכר צדיק לברכה תמיד היה מדגיש את הנקודה הזאת. לא לשכוח שאנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה ענייננו, זה יהודנו, זה מהותנו. זה היה לפני מעמד הר סיני, לפני מתן תורה. קודם כל צריך לדעת מה אנחנו. ואני מקווה שהדברים האלה שנשמעו כאן, יתגלגלו וישמעו בכל עם ישראל, יחזקו אותו מבחינת זהותו ויהודו, ונזכה באמת לחזון אחרית הימים, ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד, לא רק אצלנו, גם באומות העולם. תודה רבה לכבוד הרב.